לעסוק בקליפת הנוצרים, קליפה קשה. היום נשתדל מעזרת השם לעסוק קצת בצד ההלכתי של הדברים. כלומר, בהגדרה ההלכתית של הנצרות. ראינו כבר בפסקה המצונזרת, בפסקה המצונזרת ראינו אולם בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון לבני ישראל, מה שהם אומרים, נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל. ההגדרה הזו של רבנו יהודה הלוי היא כבר הגדרה ברורה של עבודה זרה. מושג שנתגשמה האלוהות, זה מושג של עבודה זרה. פרשת השבוע, ובעזרת השם, מגיעים לפרשת יתרו, דרך יציאת מצרים, דרך קריאת ים סוף, מגיעים למעמד הר סיני. זוכים כולנו, כל עם ישראל, לשמוע את דבר השם מפי הגבורה, לא מפי שליח. רבי יהודה הלוי בהמשך נוקט שכל עשרת הדיברות זכינו לשמוע מפי הגבורה, ודאי אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, צבת עשה של אמונה בהשם. ומיד אחרי כן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל. וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. כלומר, וזה ממש מיסודי הסודות של אמונת ישראל ושל תורת ישראל, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל. כלומר, כל איזושהי הגשמה כל תפיסה של הגשמת האלוהות היא עבודה זרה. בזוהר כתוב אפילו באופן רוחני, בזוהר הקדוש, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, הכוונה היא אפילו במחשבה, אבל בוודאי כשאתם מדברים מבחינה הלכתית, בפועל, וכמו שדיברנו בשיעור הקודם, אלה עושים פסלים, אלה לא עושים פסלים. בכל אופן, כל המושג הזה כבר כאן הוא ברור מושג של עבודה זרה. הרמב״ם מסכת עבודה זרה, הרמב״ם בפירוש המשניות בדרך כלל אנחנו חושבים את מסכת עבודה זרה למסכת שלא שייכת בימינו. בימינו כבר אין עבודה זרה. כאילו כבר אין עבודה זרה. אז מסכת עבודה זרה, זה מדבר על ימי קדם. מה שהיה בימי הביניים ולפני כן. תקופת עבודה זרה. והרמב״ם בא מדגיש בצורה חריפה, לא, תדע לך שמסכת עבודה זרה מדברת על הנצרות, על משהו אחר. אילו זה, אמנם, צריך לציין מיד, כבר הזכרנו בשיעור שעבר, את הצנזורה שהייתה משני הכיוונים. הגויים צנזרו את הספרים שלנו, וגם אנחנו צנזרנו, גם היהודים צנזרו את הספרים מפחד, פחדו שהם העירו. כל מקום שכתוב אקום, זה על ימי קדם, זה על פעם, זה לא על היום, זה לא מדברים על היום. ובכלל לא מוזכר בפירוש המשניות הרגיל שתראו בגמרות, לא מוזכר שום דבר, שום נצרות כמובן, וגם פסקאות שלמות ברמב״ם מושמטות. ופה יש, יצא מהדורת הרב קפח, זכור לטוב, הרב יוסף קפח, אנחנו לא משתמשים בתרגום שלו, בכוזרי באופן, משתמשים בו, אבל לא קוראים בו, אבל עשה גם כאן עבודה גדולה מאוד בפירוש המשניות, על פי כתבי יד שהיו בידו, מתימן ועוד, והוציא פירוש הרמב״ם בצורה מתוקנת. אז המשנה אומרת, מסכת עבודה זרה פרק א' משנה א', לפני עדיין של גויים, שלושה ימים, אסור מלשאת ומלתת עמהן. משא ומתן עם גויים לפני עדיהן של גויים. עשו. מה זה עדיהם? אומר רש"י, עדיהם אבלם. אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, לא רש"י. הרמב״ם בפירוש המשניות, אומר עדיהם אבלם. נכון, כתוב בתורה, כתוב כי קרוב יום עדם. וחש עתידות למו, יום עידם, יום אסונם, יום אבלם. אז מה, אבל פה, מה הכוונה פה? אז הרמב״ם אומר, כינוי לחגיהם. במקום להגיד, לפני חגיהם של גויים, אז רבי לא רוצה לכתוב חגים של הגויים, אז זה חגים. אז הוא כותב איזה מילה, אם יהיה צנזורה, הם לא ידעו מה זה, לפני עדיהם של גויים. הרמב״ם אומר, כתב עדיהם של גויים, הכוונה לפני אסונם, אבלם של הגויים, אז כינוי לחגיהם, ולא הרשה לעצמו לקרותם חגים, לפי שהם אבל באמת, זה אסון לעולם כולו, החגים שלהם. ושלושה ימים אלו חוץ מיום החג עצמו, ואסרנו שישאל מהן או ילווה מהן. למה? מפני שהם מודים לעבודתם על כך, ויהיה הוא הגורם להודות לעבודה זרה. זאת אומרת, אם אתה עושה מסע ומתן עם הגוי, קונה אצלו דברים, הוא מבסוט, קנו אצלו, מחר, מחרתיים, זה יום חד, הוא הולך לאלוהים שלו, תודה רבה לך, עשיתי עסק עם היהודי, הרווחתי פול כסף. אז יוצא שהיהודי גרם לו להודות לעבודה זרה שלו, אסרו את זה חכמים. הרחקות מעבודה זרה, למרוב חומרת האיסור של עבודה זרה, אין לו הזכר מקודם, אמרנו בעשרת הדיברות, אבל חומרת העונש של איסור עבודה זרה מי שעובד עבודה זרה במזיד, בהתראה, בעדים, חייב סקילה. חמור ביותר, מהדברים החמורים ביותר שבתורה. כל המודה בעבודה זרה, כאילו כופר בתורה כולה, מומר לכל התורה כולה. ועוד הלכות חמורות שיש בעניין הזה. אז חכמים עשו סייגים נוספים כדי להרחיק אותנו מעבודה זרה. מפני שהם מודים לעבודתם על כך, ויהיו הגורם להודות לעבודה זרה. ואם הייתה מיל ועל פה, מותר לגבות מהם, מפני שהוא מציל מידם. אין הלכה כרבי יהודה. רבי יהודה אומר, המשנה אומרת כך, לפני עדיין של גויים שלושה ימים אסור מלשאת ומלתת מהם, ומלהשאילן ומלשאול מהם, מלהלוותן ומללוות מהם, מלפורען ומלהיפרע מהם. רבי יהודה אומר, נפרעים מהם, לפני שהוא מצר, לעד רבה, לגבות ממנו את החובות שלך לפני החג, עוד יותר טוב, תיקח ממנו, שיהיה בצער, שהוא שילם כסף. החכמים חולקים, אמרו לו, אף על פי שהוא מיצר עכשיו, שמח הוא לאחר זמן. זה נכון שבאותו רגע שהוא מוציא כסף מהכיס ומשלם, אפילו שזה חוב שהוא חייב, יש לו צביטה בלב שהוא צריך להוציא כסף. אבל כמה זמן אחרי כן הוא מבסוט, נפטרתי מהחוב, ברוך השם, תראה לי חוב. לא אומר ברוך השם. אז חכמים אומרים, גם אסור מלהיפרע ממנו וגם מלפרוע לו. רבי ישמעאל אומר, שלושה לפניהן, שלושה לאחריהן אסור. על זה הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, והרי יום ראשון הוא יום אדם של גויים, העידנה, ולפי רבי ישמעאל, אם אסור שלושה לפניהם, שלושה לאחריהם, אז אין לנו בכלל אפשרות לעשות עמהם מסע ומתן. איזה גויים יש להם כל יום ראשון חג? מי זה הגויים שיש להם יום ראשון? זה ברור בגמרא, אין אף מילה מפורשת, זה ברור שמדובר על הנוצרים. חכמים אומרים, לפני עדיין אסור, לאחר עדיין מותר. משנה ג' ואלו עדיין של גויים, מה הם החגים של הגויים? כל מיני שמות, איזה שמות של דברים. קלנדיס, סטרנליה, קרטיסס, יום גיניסיה של מלאכים, יום הלידה, יום המיטה, דברי המי, חכמים רואים כל מיטה וכו'. אומר הרמב״ם, אלו העדים הנזכרים, היו מפורסמים באותו זמן אצל הנוצרים והנלווים עליהם. וכמובן שבגמרות, אם תבדקו, כתוב אצל האקו. אצל הגוי. הרמב״ם אומר, זה חגים של הנוצרים. כלומר, כל המשנה פה, כל המסכת בעצם אחר כך, כולה מדברת בעצם על הנצרות. וכן, כל מועד אצל כל האומות, בכל קצווי הארץ. אם היו עובדי עבודה זרה, חייב להתנהג בהם כמו שהזכיר. עכשיו יש פה תוספת שלמה שהיא לא מופיעה בכלל בנדפס, כמו שהוא קורא לזה, בדפוסים ברמב"ם הרגיל. ודע שזו האומה הנוצרית. הרמב"ם קורא להם אומה, כן? כי אז היה גיבוש. בהתחלה היה גיבוש גדול, כן, למשל היה בזמן רש"י, מסעי הצלב. מסעי הצלב הם התארגנו כצבא גדול. ויצאו למסע ארוך וגדול וקשה ועקוב מדם, מאירופה עד לארץ ישראל. לכבוש את ארץ ישראל. ובעיקר בארץ ישראל היו באותו זמן, ככה אומרים, בערך 6,000 יהודים. הם באו לפה ושחטו כמעט את כולם. דת החסד והאהבה, עוד נדבר על זה בפרק הבא. אמרתי שיש לנו כמה פרקים בעניין של הנצרות. פרק ראשון זה הנצרות כעבודה זרה. קודם כל צריכים להגדיר אותה בהגדרה ההלכתית שלה. אחר כך נגיע לפרק שני, דת החסד והאהבה. אנחנו נראה איזה חסד ואיזה אהבה יש אצלה. אז אומר הרמב״ם, ודע שזו האומה הנוצרית, הטוענים טענת המשיח. הם טוענים משיח. כמו שראינו, הוא האבא, הוא הבן, הוא הרוח הקודש, הוא פעם הוא אלוהים, פעם הוא משיח, פעם הוא זה, פעם הוא זה, כל בויני, כמו שאמרתי. ודע שזו האומה הנוצרית הטוענים טענת המשיח לכל שינויי כיתותיהם. תראו איך הרמב״ם זהיר בלשונו, ידע כבר יבואו כל מיני חכמולוגים, גם היום כל מיני טיפשים שחושבים שהם חכמים בעיני עצמם, וכותים, לא, כל מה שהרמב״ם אומר זה על כיתה שהייתה פעם בתחילת הנצרות, אז אולי אפשר לחשוב, אבל זה לא שייך היום, הם לא עובדי עבודה זרה, הם לא... הרמב״ם זהיר בלשונו ואומר, גם מדגיש כל הטוענים טענת המשיח, לא תגיד, לא, הרמב״ם דיבר על אלה שטוענים שהוא האלוהים, אבל אנחנו לא אומרים, אנחנו רק אומרים שהוא המשיח. אז הרמב״ם אומר, אני מדבר על אלה, על אלה שאתם, על הטוענים טענת המשיח. לא, אבל יש כיתות כאלה, יש קתולים, יש פרוטסטנטים, יש יוונית, כנסייה יוונית, יש כנסייה רוסית, פרובוסלבית, יש מורמונים, יש ברווזונים, יש פה, אני לא יודע, יש להם, יש מיליארד כיתות שלהם, כל מיני נוצרים, ובכלל היום יש נוצרים, יהודים למען ישו. יש גם זה, יהודים למען ישו. חכמים גדולים, מצאו להם אידיאל. יש אנשים מסתובבים, יכולים לנסוע לפעמים בטרמפים, עולים על כאלה, טיפוסים כאלה. בחורים מתוך עם ישראל, מחפשים אידיאלים. יהודים למען מי? וכל מיני כיתות, ויש נוצרים למען ישע, יש גם כן, יש נוצרים למען ישע, והכל. אז הרמב״ם אומר, דע, שזו האומה הנוצרית, הטוענים טענת המשיח, לכל שינויי כיתותיהם, כולם עובדי עבודה זרה. ועדיהם כולם אסורים. חד משמעית, הרמב״ם לא משאיר פה פתח. מוסיף ואומר, ונוהגים עמהם בכל התורה כדרך שנוהגים עם עובדי עבודה זרה. גם זו הדגשה חשובה מאוד של הרמב״ם. ביד החזקה יש הלכה אחת שמופיעה בפרק ט' הלכה ד' בהרבה דפוסים לא נמצאת ההלכה. ברמב״ם שיש לי בבית אין את ההלכה הזו. לא יודע מה פה. הנה, למשל, ברמב״ם הזה, הרמב״ם הרגיל, פרק ט' מהלכות עבודה זרה, שלושה ימים לפני חגם של עובדי כוכבים, אסור לקח מהם וכו'. אחר כך יש הלכה, זה הלכה א', הלכה ב', הלכה ג', הלכה ה'. אין ד'. איפה ד'? נעלמה. הלכה ד'. אין ד'. אז הרב קפח מביא כאן בהערה, מביא השלמה לכתב יד של הלכה ד', ויש דפוסים שכן נתפסה הלכה ד'. למשל ברמב"ם מוסד הרב קוק, יש רמב"ם לעם. אגב, הרב צבי יהודה היה מוחה נגד השם הזה, רמב"ם לעם. היה צריך לקרוא לזה העם לרמב"ם. לא מורידים את הרמב"ם אל העם. יש שם מצד כזה שכאילו מורידים את הרמב"ם לעם. את הרמב"ם לא מורידים, צריך להרים את העם. העם צריך להתרומם אל הרמב"ם. הדבר היה מדייק. אז שם למשל ההלכה הזאת נמצאת, מה כתוב? הכנענים עובדי עבודה זרה. ויש מקומות שכתוב, האדומים עובדי עבודה זרה. הגרסה האמיתית, הנוצרים עובדי עבודה זרים. ויום ראשון הוא יום עידם. לפיכך אסור לשאת ולתת עמהם בארץ ישראל יום חמישי ויום שישי שבכל שבת. ואין צריך לומר יום ראשון עצמו שהוא אסור בכל מקום. וכן נוהגים עמהם בכל עידיהם. אסור מסע ומתן עם נוצרים בארץ ישראל ביום חמישי, שישי, שבת כמובן, וגם ביום ראשון.
מה הם לאחריהם? מה
הם שרשם לאחריהם? לא, אנחנו לא פוסקים ככה. זה רבי ישמעאל אומר. אבל חכמים אומרים, לפני עדיהם אסור, לאחר עדיהם מותר. לפני עדיהם של גויים, שלושה ימים. אז פעם התווכח איתי תלמיד חכם אחד. ואמר לי, גם הרמב״ם שפסק, הוא לא פסק בצורה גורפת שהם עובדי עבודה זרה. לעניין הזה של מסע ומתן, הוא אמר לי, לעניין הזה של מסע ומתן, אז על זה הרמב״ם פסק שהם כעובדי עבודה, אבל לא לגבי כל ההלכות של עובדי עבודה זרה, כל הדינים של עובדי עבודה זרה. אבל כאן בפירוש המשניות, הרמב״ם כותב, דע שזו האומה הנוצרית הטוענים טענת המשיח לכל שינויי כיתותיהם, כולם עובדי עבודה זרה ועדיהם כולם אסורים, ונוהגים עמהם בכל התורה כדרך שנוהגים עם עובדי עבודה זרה. וגם נראה את זה בהמשך. ויום ראשון הוא מכלל עדיהן של גויים, ולפיכך אסור להתעסק עם מאמיני המשיח ביום ראשון כלל, בשום דבר מן הדברים, אלא נוהגים עמהם ביום ראשון, כדרך שנוהגים עם עובדי עבודה זרה ביום עדיין, וכך בעיר התלמוד. למה הוא אומר יום ראשון? כי הגמרא בסופו של דבר אומרת שהדין הזה של המשנה הוא רק בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ רק יום עדיין אסור. לא אסרו את הימים שלפני כן, רק בארץ ישראל גזרו גם על הימים שלפניכם. ואחר כך אומרת המשנה, משנה ד', עיר שיש בה עבודה זרה, חוצה לה מותר. היה חוצה לה עבודה זרה, תוכה מותר. אמר עיר שיש בה עבודה זרה, אסור לגור בה, אסור להיות בה. חוץ על המותר, היה חוץ על העבודה זרה, תוכה מותר. מה הוא ללך לשם? כלומר, לעבור דרך עיר שיש בה עבודה זרה. בזמן שהדרך מיוחד לאותו המקום אסור. ואם יכול ללך בה ממקום אחר, מותר. אומר הרמב״ם. פה יש גם כן תוספת חשובה ברמב״ם. אמרו, מה הוא ללך לשם שיעשן הדרך ללכת ממנה לזולתה? לפי שאסור בהחלט להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה. אסור לעבור בעיר, להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה. כל שכן לדור בה, וכל שכן לסחור בה. אני חושב, כל שכן לסחור בה זה מתייחס ל... או להיכנס, יכול להיות שגם לגבי לדור, לסחור בה, הכוונה איתן. ולפיכך, נדלג שתיים, שלוש שורות, ולפיכך צריך לדעת שכל עיר מערי האומה הנוצרית שיש להם בה במה, כלומר בית תפלתם, הוא אומר פה למטה בהערה, רב קפח אומר שהרמב״ם היה יכול להשתמש במילה בתיבת צלתם, שהוראתה תפילה, בית צלותם, צלות התפילה, צלותם. היה יכול לכתוב בערבית, הרמב״ם כתב, פירוש המשניות הרמב״ם כתב בערבית, לא כמו היד החזקה, שהרמב״ם כתב את היד החזקה בעברית, פירוש המשניות כתב בערבית, אז השתמש, היה יכול להשתמש במילה צלתם שהוראתה תפילה, וכתב בית מצלהם, או מצלהם. אז הוא אומר, למה הרמב״ם משתמש במילה הזו ולא במילה הרגילה? הוא אומר, לפי שיש לה שלוש הוראות, יש לה גם הוראה של תפילה, אבל גם צלייה וחריכה. אז הרמב״ם השתמש במילה כזו, דרך אגב, רמז. לפיכך כל עיר צריך לדעת שכל עיר מערי האומה נוצרית שיש לה בבמה, שיש להם בבמה, כלומר בית תפלתם שהוא בית עבודה זרה, בלי ספק. רמב"ם מדגיש. כנסייה זה בית עבודה זרה בלי ספק. אין לו בזה התלבטויות לנו. הרי אותה עיר אסור לעבור בה במתכוון, כל שכן לדור בה. עכשיו הוא כותב דבר, מה יעשה כל עם ישראל? כל עם ישראל שגר באירופה, איפה היינו גרים? אבותינו, אבות אבותינו באירופה, בקרקה, עירו של הרמה, וכל הערים, אומן, וכל המקומות היפים האלה ש... יפים במרכאות, שאנחנו זוכרים משם, מהגלות הארורה הזו של אירופה, וכל אירופה. אין עיר שמה בלי כנסיות, הכל מלא כנסיות. איפה שאתה זז, כנסיות. אז איך עם ישראל שם גר? טוב, נו, מה רצית שנגור על הירח? אז עוד לא היו חלליות. אם היו חלליות, אולי נטסים לירח. אבל הרמב״ם אומר דבר נורא והיום. הרמב״ם אומר, אז כל עיר אסור לעבור בכל שכן לדור בה, אלא השם מסר אותנו בידיהם שנגור בעריהם בעל כורחנו לקיים דברו, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל יחטאו, אז הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו לגלות בין הגויים, ושם בהמשך, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן. מה הכוונה? האם הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אני אוציא אתכם לגלות ושם תעבדו עבודה זרה? ודאי שלא זו הייתה הכוונה, אומר הרמב״ם. אלא הכוונה היא שעצם העובדה שאנחנו נגור ביניהם, בין הכנסיות, בין עובדי אלילים, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, כביכול, זה שאנחנו גרים שם ביניהם, כאילו עובדים עבודה זרה. הרמב"ן אומר, יותר בעומק אומר, הרמב"ן אומר, שכל הדר בחוץ לארץ, חז"ל אומרים, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שעובד עבודה זרה. אז אומר הרמב"ן שהכוונה היא כיוון שבחוץ לארץ יש שליטה של שרי אומות העולם. וכל מה שאדם עושה בחוץ לארץ, כל פעולה רוחנית שהוא פועל בחוץ לארץ, כביכול מגיעה אל שרי אומות העולם. בארץ ישראל שורה שכינה, וכל מה שאנחנו פועלים, וכל מה שאנחנו עושים, עולה אל השכינה, מקשט את השכינה, בונה את השכינה, מרומם את השכינה. בחוץ לארץ כל מה שאדם ישראל, אפילו יהודי, פועל שם אפילו בקדושה, הכל הולך לשרי אומות העולם. ולכן הרי הוא כאילו עובד עבודה זרה. הרמב״ם אומר, מייחס את זה לעובדה שאנחנו גרים ביניהם. ואם כך הוא דין העיר, כל שכן דין בית עבודה זרה עצמו, שכמעט אסור לראותו. טוב, אפשר לסגור את העיניים, אבל להתבונן בו, להסתכל על בית עבודה זרה, וואי, איזה בניין, וואי, איזה גודל, איזה זה, אסור. כל שכן לקרב אליו, הרמב"ם אומר, אסור להתקרב לבית עבודה זרה, קל וחומר להיכנס לתוכו, כנסיות, אסור להיכנס פנימה לתוך כנסייה, ולא עוזר מה שאתה חייל במדים, וכידוע, לא נפריז, אבל בכל אופן, קצין חינוך ראשי של צה"ל, אחת המצוות החשובות שלו, אחד ה... הדברים החשובים ביותר שהוא רואה, לא יודע, אני לא מכיר את של היום, אבל כך היה בכל אופן, זה שכל חייל יבקר בכנסייה, זה חשוב מאוד, ירושלים. חשוב מאוד שיבואו ויבקרו בכל הכנסיות בירושלים, כל החיילים. צריך לדעת שגם על זה צריך לסרב, ולהגיד, לא מוכן להיכנס לכנסייה. לא נכנס בשום אופן. אז אתה תהיה שין ג' אז תעשה את השין ג' לא, אתה תהיה טבח. בסדר, טבח. לא נכנס לכנסייה. הרמב״ם אומר, אסור להיכנס. יותר מזה, אסור להתקרב. באמת אמרו, אני לא יצא לי אף פעם לראות דבר כזה, אבל הרב צבי יהודה, כשהיה הולך לישיבה, מהבית שלו בגאולה, כשהיה הולך לישיבה, אז היה צריך לעבור בדרך כנסיות בכמה רחובות. אז קודם כל הוא היה עושה סיבובים בשביל לא להגיע לרחוב שיש בו כנסיות. היה הולך דרך רחוב שהיה מקיף יותר ולא עובר ברחוב שיש בו כנסייה. וברחוב רחוב הנביאים, מכיר בירושלים, רחוב הנביאים, איפה שנמצא בית הרב, בית הרב קוק, רחוב הנביאים, חשוב לבקר שם פעם, מקומו של הרב זצ"ל, ודאי שהרשימו של הקדושה של הרב זצ"ל נמצאת שם. וממול, הצד השני של הכביש, הם בנו כנסייה, כידוע שבכל מקום שיש קדושה, שם הם בונים את בתי תפלתם. אז הרב צבי יהודה, כשהיה הולך בכביש, היה נזהר לא ללכת בצד של הכנסייה, אלא בצד השני. מישהו אמר לי, בגלל שיש שם עצים, אבל אני חושב, לפי הרמב״ם, שזה לא מחמת זה, אולי גם מחמת זה. הרמב״ם אומר, כל שכן לקרב אליו, אסור להתקרב. אנחנו יודעים שבאדם יש, יש קדושה פנימית ויש קדושה גם מסביבו של אדם מישראל. יש לכל אדם מישראל אטמוספירה פנימית ואטמוספירה חיצונית שלו. מציאות פנימית ומציאות חיצונית שמקיפה אותו. אז לא יכניס גם את הדלת אמות המקיפות אותו בתוך תחומים של עבודה זרה. צריך להבין את הדברים. צריך להבין שאנחנו צריכים לחיות כל רגע ורגע של חיינו בקשר, בשייכות, בדבקות בקדוש ברוך הוא. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. הרב צבי יהודה היה מסביר שזו הגדרה מהותית של ישראל. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. מה ההגדרה שלכם? אתם הדבקים בהשם אלוהיכם. וכשיש מציאות של עבודה זרה, כשיש מציאות של עבודה זרה, אז יש מציאות של טומאה, של זוהמה חזקה מאוד, של סילוק שכינה. שלושה דברים נקראים טומאה. עבודה זרה נקראת טומאה. טומאה היא הפך מציאות הקדושה. ובית עבודה זרה הוא קובע מציאות של טומאה. כשאדם נכנס לתוך כנסייה, או כשאדם מתקרב לכנסייה, הוא נכנס בתוך אטמוספירה של טומאה. צריך זהירות גדולה מאוד. כשהוא במצב כזה, אז כביכול, הוא... יש הבדלה כביכול, הפסקה בינו לבין ריבונו של עולם. עבודה זרה מסלקת את הקדושה האלוקית מן העולם. אז הרבה שואלים, נו, אז אם ככה, אז איך אנחנו גרים בירושלים? איך אנחנו יכולים לגור בירושלים? ובכלל, עוד מקומות. ובכלל, ובעיר העתיקה של ירושלים. פעם אמרו לי שהיה תלמיד חכם גדול, ואיש גדול, אדם גדול. הרב אשכנזי, הוא היה רבם של יהודי צרפת, ככה מאוד בעל השפעה גדולה מאוד מאוד בצרפת. הם היו מכנים אותו מניטו. היה גם פרופסור, תלמיד חכם גדול ומקובל גדול. אז אז הוא אמר שבירושלים, בעיר העתיקה, יש צפיפות של כנסיות יותר מאשר בוותיקן, ברומי. מקום שיש קדושה, הטומאה נאחזת שם בכל הכוחות שלה. ובירושלים, דאבון ליבנו. אז איך אפשר לגור שם? אני זכיתי עם בני משפחתי, זכינו להיות לפני, לא יודע, אולי 15 שנים, אולי יותר מזה כבר, נכנסו ל... נכנסו לבניין גדול בעיר העתיקה בירושלים, ברובע שהם קוראים לו הרובע הנוצרי. קראו לבית הזה אחרי כן נאות דוד. ואז נכנסנו בחול המועד פסח, קנו אותו בדרך מאוד מתוחכמת, הקימו חברה בפנמה, והחברה בפנמה קנתה את הבניין מהכנסייה היוונית. ואז נכנסו משפחות לשם, אנחנו זכינו להיכנס בין המשפחות שם. וכמובן כל העולם רעש וגעש. כל העולם. זה פשוט לא יאומן כי סופר. כל העולם זה אומר, נשיא אמריקה, נשיא גרמניה, נשיא צרפת, ראש ממשלת, מלכת אנגליה, כולם קמו על הרגליים וצעקו. וכמובן, ראש עיריית ירושלים, אז שער טדי, מי שיודע מה זה, וטדי, כן, טדי קולק, והיועצים המשפטיים, ושל הממשלה, ושרי הממשלה, וראש הממשלה, וכולם צעקות ובלגנים, והייתה מהומה, משהו לא נורמל. מה? זה באמת בניין ענק, בניין גדול מאוד. יהודים נכנסו לבניין, אז מה קרה? קנו, שילמו כסף, קנו את הבניין, מה קרה? לא. מיד צו בית משפט, מה הייתה הטענה? הגישו את התביעה, הכנסיות שם מסביב, אתם יודעים, יש שם כנסיית הפגר, ועוד כל מיני, יש שם כנסיות מאוד מאוד חשובות. אז מה הייתה הטענה שלהם? בבית משפט בירושלים, מה הם טענו? הם אמרו, אנחנו פה 2,000 שנה, מתפללים פה, וחיים פה. פתאום באים עכשיו יהודים עם זקן ועם ציציות בחוץ, איך אנחנו יכולים לעמוד ולהתפלל ככה? אנחנו לא יכולים להתפלל בצורה כזו. רבותיי, זה מצחיק. כן? אז זה בכלל לא מצחיק, אפשר לשבת לבכות. בית המשפט קיבל את הטענה שלה. הנס היה בסוף שעורך דין אחד, שכחתי את שמו, צדיק אחד, קדח במוח לבית המשפט, מה שנקרא בית המשפט העליון, כן? בית המשפט שאסור להיכנס שם עם נעליים כבר. שמה קדח להם איזה 3 שעות. בסוף הגיעו לפשרה שמה? שיהיו, אי אפשר להשאיר את הבניין ריק. והם אמרו, חייבים להוציא מיד, לגרש מיד את כל התושבים משם, וזה. אמרו שישארו 10 אנשים של עובדי החברה הפנמית. שהחברה הפנמית תביא 10 אנשים, ושתשמעו. קיצור, חברה פנמית הביאה 10 אברכים מאתרת כהנים, והם היו בחורים, לאט לאט הם התחתנו, לאט לאט נולדו להם, מה אפשר לעשות, נולדו ילדים, יש שם ישיבה, יש שם בית מדרש, שתבח שמו של מלך מלכי המלכים, ברוך השם. איך הם, מה עם התפילות שלהם, של הנוצרים? אני לא יודע, הם כנראה כבר לא מתפללים.